שבע, איפול צדיק וקם. מינדי שמרלינג, מנהלת מדרש יד בית שושנה בתל אביב. את כבר איתנו?
כן, כן, הנה, אני איתכם.
כן, פרשת כתיסה מביאה אותנו לגבעים חדשים ולשפלים חדשים, נכון? אז בואו נראה איך אנחנו עוברים את ההרים ואת הגאיות האלו.
זהו, זה בדיוק זה, אנחנו מרגישים שאנחנו נופלים, ואז חושבים שמה עושים ואיך מתחילים להתרומם מכאן, והפרשה פשוט אומרת לנו, כי תישא את ראש בני ישראל, פשוט מרימים את הראש, מתרוממים. ברגע שמתרוממים לא צריך להתעסק עם כל הדברים הקטנים האלה שקורים שם למטה, כי מתרוממים מעליהם. יש גם בפרשה שלנו את העניין של אשת תמיד שתוקד על המזבח לא תכפה, יש את הפירוש הכל כך יפה, אש תמיד תוקד על המזבח, שהאש תמיד יוקדת, וזה, נכנסים פה לדיוק, זה מאוד מאוד יפה, כי זאת האש שבוערת בליבנו, שזה כמובן מתחבר לכל הציווי של מחצית השקל שפותח את הפרשה, עוד רגע נדבר עליו, אבל האש הזאת שתמיד בוערת בתוכנו, והיא תמיד, היא בהתמדה, זה משהו שאנחנו מתמידים בו, והולכים איתו בצורה מסודרת, ותמיד יוקדת, ותמיד האש הזו בוערת, אם זה קורה, אז פשוט כל הדברים שהם לא נכבים. לא תכבה. כל הלא נכבה ממילא. לא צריך להתעסק איתו בכלל. וזה כל מה שהפרשה אומרת לנו. לא להתעסק בדברים האלה שמפילים אותנו למטה, בכל הלא, בכל הקשיים, בכל ההתמודדויות, בחטא העגל שהוא כל כך נורא, אלא פשוט להתרומם מעל. וברגע שמתרוממים, שאנחנו מרימים את עצמנו, נושאים את הראש, ואיך נושאים את הראש? על ידי שמתחברים לתורה. התורה מרימה אותנו למקום אחר לגמרי, אז ממילא כל הלא נכבה וגמרנו, ואנחנו לא צריכים להתעסק פה, ואנחנו מגיעים למקום אחר, ולכן הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות הזאת, נותן את האפשרות של מחצית השקל שתחפר על חטא העגל, חטא כל כך חמור, והפתרון לכאורה כל כך פשוט, לתת מחצית השקל זה אפשרי, זה לא דורש הקרבה כל כך גדולה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו כן, זה ייתנו, ואנחנו צריכים לדעת שהנתינה הזאת מגיעה ממקום שבו האש הפנימית בוערת בתוכנו, וזהו, ומשם מגיע כל הכל מסתדר ממקום כל כך פשוט, בתנאי שאנחנו מחוברים לתורה ולמצוות ולמה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. וכמובן כשמגיעים מפורים זה כל כך מתחבר, כי זה כל העניין של פורים, העניין של מרדכי, שלא יכרה ולא ישתחווה, ואנחנו רואים את זה גם בהסתרה של הפרשה, שהרי תמיד ההסתרה נוגעת בנקודה המרכזית של הפרשה, ובהסתרה יש את כל הסיפור של אליהו הנביא, עם אנשי הבעל שרצו, היה ויכוח בין אליהו הנביא לאנשי הבעל, ועם ישראל לא יודע, הוא לא יודע אם הוא עם אליהו הנביא, הוא לא נושא לו, אולי כן, אבל אולי גם עם נביאי הבעל. ואז אליהו הנביא אומר להם, עד מתי אתם פוסטים על שתי הסעיפים? אם השם האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו. וכאן יש שאלה שהיא מאוד, מאוד נשאלת. מה זאת אומרת? לא, למה הוא אומר להם, אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, כן, אנחנו מבינים, ואם הבעל, לכו אחריו, לא עדיף שאולי קצת יאמינו בקדוש ברוך הוא וקצת יאמינו בבעל, ואז משם כבר יגיעו? למה הוא אומר להם בכזאת צורה מוחלטת, שתאמינו באחד מהם, לא משנה מה, אבל לא בשתיהם, לא לפסוח על שני הסעיפים. והרמב״ם מסביר כאן את כל העומק של הדברים, ובחסידות מסבירים, שמי שעובד עבודה זרה, מי שחס וחלילה מגיע למצב שהוא נופל, כמו שאמרת, אנחנו כולנו מטפסים, עולים, נופלים, מורדות עליות, אז אם נופלים, אבל נופלים, אז יש סיכוי שיום אחד נגיע למסקנה שנפלנו, ומשם נקום. אבל מי שפוסח על שתי הסעיפים, הוא לא מסוגל להכיר בכלל בזה שהוא נפל. כי הוא תמיד רואה את עצמו בסדר. כי הנה, יש לי גם את החלק שהוא בסדר. וזה בסדר, וזה בסדר, וזה בסדר. והכל בסדר, ואין סיכוי לצאת מהמקום הזה. וגם מבחינת אי אפשר כך להשפיע גם על אף אחד. גם בן אדם לא יכול להביא את עצמו למקום טוב יותר, וגם לא יכול להתחיל אפילו להשפיע על מישהו אחר להגיע למקום טוב יותר. כי אדם שרואה, באדם אחר שפעם הוא כך ופעם הוא כך ופעם הוא נופל ופעם הוא עושה כך ופעם הוא עושה אחרת, בטח שהוא לא יוכל לקבל ממנו כלום. ולכן אליהו הנביא אומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? החוסר עצביות הזאת, זה בעצם מגיע מאנוכיות, כי זה מצורה מאוד אנוכית, נוח לי ככה, נוח לי גם כזה וגם כזה, ויופי וטוב לי. זה מבחינתו היה יותר חמור אפילו מעבודה זרה. בדורנו, ברוך השם, אין עבודה זרה, אבל אנחנו לא במקום הזה. אבל כן צריך לדעת שאנחנו צריכים ללכת בדרך של מרדכי היהודי, שלא יכרע ולא יסתחווה, ולא חס וחלילה להביא את עצמנו למקום של לסתור על שתי הסעיפים. ולדעת שיש דרך אחת, והיא ברורה, ואנחנו הולכים בה, והולכים בה ישר, ולא מתבלבלים, ולא מחפשים פירוצים. שמעתי מישהי אמרה מאוד יפה, אומרת, אסתר המלכה הייתה יתומה מאב ואם. אפילו לה כל התירוצים שבעולם להיות הילדה הכי מסכנה, הכי אומללה, הכי לא מצליחה, הכי לא כלום. והיא לא חיפשה שום תירוץ והצילה את כל עם ישראל, ועד היום אנחנו קוראים לכל מה שקשור לפורים על שמה. כי תירוצים לא יעזרו פה, ולא חסרים תירוצים. ובימינו, בוודאי שלא חסרים תירוצים, ובתקופה האחרונה עוד יותר. אבל כשאנחנו יודעים שאנחנו הולכים ישר, בדרך הנכונה, בצורה עקבית, לא מחפשים גם וגם, לא מחפשים הקלות עשרים זרים, משם אנחנו מתרוממים, ומשם נושאים את הראש, ומשם מגיעים למקום הנכון. ואני הייתי ספר אסיים עם סיפור חמוד שקרה בפורים אצלנו, ברוך השם, באמת השמחה השנה הייתה באופן קצת שונה, גם בגלל היום שישי, שבת וכל החיבורים, וגם בגלל המגבלות כמובן, אבל ברוך השם הייתה פעילות נפלאה, שדווקא בגלל הקורונה עשינו הרבה מאוד עמדות ברחבי העיר של קריאת מגילה בחוץ, והענות של אנשים הייתה משהו שאי אפשר לתאר, ובתוך כל הלחץ הגיע שלב שאמרתי, אוי, עוד לא שלחתי את המשלוחי מנות לשכנים, השכנים אצלנו לא יודעים בדיוק מה זה משלוח מנות, יודעים, אבל לא רגילים משלוח, אז אני יודעת שאני תמיד שולחת להם, וככה הם זוכרים שפורים היום. אז שלחתי שניים מהילדים הקטנים ואחד השכנים, והם חוזרים והם אומרים שהוא אמר שאין לו משלוח מנות להחזיר להם, הוא דווקא הכיר את המושג שמחזירים משלוח מנות, אבל אין לו, אז הוא הביא להם שתי שטרות של 20 שקלים. אמרתם, אוקיי, זה שלכם, אתם הלכתם להביא לו. אז הבן שלי אמר לי, כן, אבל קטן, כי בן 8, הוא אמר לי, אבל אני חשבתי שאולי, אתם, מה אתה רוצה לעשות? אם אתה אומר, חשבתי אולי מתנות לאביונים ומחצית השקל.
מדהים.
אז אוקיי, לא, אז אמרתי לו, מה אתה רוצה לתת בשבילך? אז הוא אמר לי, לא, אני חשבתי שאני אתן את זה בשביל השכן, ואז הוא יקיים את משלוח, את מתנות לאביונים ואת מחצית השקל. זה היה כל כך מבסוט מהרעיון של עצמו, וזה היה כל כך מתוק, שממש אמרתי, אני לא מאמינה, לא רק שהוא לא עושה את הכסף לעצמו, הוא עוד חשב איך הוא עושה בשביל השכן, גם את מחצית השקל וגם את המתנות לעליונים. זה היה כל כך, כזה בתוך כל הלחץ של פורים, כזה רגע שאמרתי, ברוך השם.
כן, רגע של נחת וחינוך יהודי, בדיוק כמו שלמדנו גם בפורים, שהנס בעיקר היה בזכות הילדים.
נכון, כי אני לא הייתי חושבת על כזה דבר.
כן. טוב, אחרי השנה הזאת שילדינו עברו, הם כבר חושבים הרבה דברים מעבר למה שאנחנו יכולים לדמיין.
נכון, נכון. אחרי שנה שלמה שכולנו מאחורי המסכה.
כן. והמסכים.
והמסכים, כן, כן. וכל שנתרומם מעל זה בעזרת השם, שנראה כבר את נשיאת הראש מעל הכל, וגם שנזכור לקחת מאיתנו, ובזה אני רוצה לסיים את משהו מפורים. כל אחד חייב לקחת איתו, כי זה לא סתם עבר ויופי, כן היה שמח, לא היה שמח, כן הצלחנו, לא הצלחנו, כן, היה שקט, היה זה. לקחת איתנו משהו, כי זה אמור לתת לנו את השמחה לכל השנה כולה. אז כל אחד צריך לשבת רגע ולראות מה הוא לוקח מהפורים הזה, ואתמול במדרשה אחת הבנות אמרה, וזה מאוד מצלחן ביניי, אמרה לי, אני לוקחת את העניין של הרעשן. שלמדנו שכשמסובבים את הידית של הרעשן, משהו מסתובב מעל, וזה בעצם ברוחניות גם. כשאנחנו עושים כאן פעולה, זה פועל משהו בעולמות עליונים. אז היא אומרת, את זה אני לוקחת איתי לכל השנה, לזכור שכל פעולה שאני עושה, פועלת משהו שם למעלה.
מדהים, מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, עם מסר גם מפורים וגם מה הלאה. אנחנו לא משאירים את פורים מאחורה, אנחנו לוקחים את השמחה שלו וגם מתקדמים הלאה.
ולא נבלים כשנופלים, פשוט מתרוממים.
מתרוממים, נושאים את הראש למעלה, מחפשים עיניים מתחת למסכות, מתחת למסכים, מחפשים את הלב של האנשים מסביב.